טוב.
אז אנחנו שנתיים, דיברתי על זה אתמול בלילה בהקשר אחר, שנתיים אחרי המבול, ובאופן אישי, אני חושב שהרבה מכם מכירים את אייל הרבה יותר טוב ממני, אף על פי שאני זוכר שהוא נולד, כמו כל מי שנולד לקהילת השטיבל, נכד של שמחה, מקבל גימטריה, וברכה מאבא שלי, אז הייתי צריך לעבור לגימטריה, ואומר בכנות, שאייל לא היה חלק דומיננטי בחיים שלי, כל עוד הוא היה חי, למרות שאני זוכר, אבל כמו הרבה אנשים במושב ומי שגדל פה, מגלף, אני הייתי בן 18 שהוא נולד, אבל ככל שמרגע שהוא הסתלק מאיתנו, אז הנשמה כבר לא מוגבלת לגוף, ואז אני מוצא יותר ויותר מכנים משותפים בינינו שהולכים איתי, וסביב חודש אלול, שהיה לי הזכות, הרגשתי ללמוד איתו. והתומר דבורה, את הפרויקט שעשינו, יחד עם המשפחה, אז מגלים יותר ויותר מכנים משותפים, ונדבר פה, בבקשת המשפחה, על סוגיה של מנהיגות שצומחת מלמטה. ושאלו אותי פה מקודם, אני הולך לדבר על משה רבנו, אבל דווקא באופן טבעי נזרקתי ישר למקום של דוד מלך ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים, אני רוצה לפני כן להקדים שתי הקדמות. הקדמה ראשונה, אני חושב שאין היום מילת גנאי יותר חריפה מאשר המילה קונספציה. כאילו כולנו טועים, עושים טעויות, זה בסדר, אבל אם אתה בקונספציה, אתה כאילו באם כל חטאת, זה הדבר הכי נורא שיש, אין על זה מחילה, אין על זה סליחה. זה הרמה, הטופ של הטופ של המחדל, של האשמה, זה אם אתה שרוי בקונספציה. אני מדבר את זה בתור מישהו קצין במילואים באמן, אז אני חי את זה... סיימתי מילואים אתמול בלילה, בשבוע הזה בכל מקרה, נראה מה הלאה. ובהרבה מובנים שאני מסתכל במבט על מלחמת חרבות ברזל, כן נגמרה, לא נגמרה, לא נכנס לוויכוח, אבל אפשר לקרוא לזה מלחמת הקונספציות. יש ארבע קונספציות כרגע שמאוד מאוד הנחו אותה. בראש ובראשונה זה הקונספציה הישראלית, כפי שאמר ראש אמ"ן הקודם, חמאס מורתע, 5 שנים, וכל מיני אמירות לא קשורות כאלה. הקונספציה השנייה זה קונספציה של חמאס, דברים שעולים בחומרים שפורסמו בתקשורת הגלויה, אני יכול לשתף, שלא האמינו שאנחנו נגיב ככה, שנתמרן בשיפה ובשתי וח'אן יונס ורפיח וג'באליה ובית חנון וכולי, אם היהודים לא היו עושים את זה. הקונספציה השלישית היא קונספציה של חיזבאללה. חיזבאללה לאורך כל הדרך בעצם לא האמין שמה שנקרא שנשבור את הכלים, שנחצה את הקווים האדומים, וגם שלנסראללה אומרים, אל תבוא לבונקר, הם יודעים שאתה שם, הם יפתיעו, הם בחיים לא יעיזו. התברר שהוא טעה. הקונספציה האחרונה, אולי לא האחרונה, נראה אולי בימים הקרובים, אבל זה, אני לא, אין לי מושג, כן? זה הקונספציה האיראנית, שלא האמינו שנתקוף, וגם שהטורקים והרוסים אומרים, אנחנו רואים מטוסים על סוריה, ונותנים את הנ"צ ואת הנתיבי טיסה, לא, הם לא יעיזו. בסדר. כשהייתי בקורס קצינים בספר למודיעין, בעד 15, אז יש 5 כללים שכל מי שמוסמך כקצין באמן חייב להכיר אותם בעל פה, נבחנים על זה, וזה 5 כללי היסוד של הדילמה המודיעינית, אני אשתף אתכם. דבר ראשון, ממש העתקתי מהמחברת שלי בקורס קצינים. המומחיות מונעת יכולת לזהות שינויים רדיקליים. ככל שאתה יותר מומחה לדבר, אתה לא תזהה את החריגה. נפקא מינה להלכה, בית כנסת, יש ספק, אני כבעל קורא, קורא בתורה, יש ספק באות. האם זה פעמיים זין, או שזה אות חטא? מי שואלים?
ילד.
למרות שמי שמע שאתה תקרא לילד, מה הוא יעשה? הוא יעשה ככה. הוא ינסה להגדיל את האות. אבל למה שואלים ילד? כי שואלים ילד, כי הוא לא יודע עכשיו את כל אחות, תגיד לי, זה שני זין או שזה חטא? מאוד פשוט. דבר שני, כישלונות מודיעינים מעולם לא התרחשו בשל מחסור במידע. מיל הסעיף השלישי, הבעיה היא תמיד בעיה תפיסתית. או שהמידע מגיע לאנשים הלא נכונים, או שהוא לא מתחבר להנחות יסוד נכונות. סעיף רביעי, כישלונות של ארגונים מודיעינים קשורים לפער בין הידע על המציאות לבין המציאות. והסעיף החמישי, הדרך היחידה לזהות תפנית היא לזהות את המציאות ולא לשנות את המידע, זה נקרא בשפה המקצועית בצבא WYSIWYG, שזה ראשי תיבות, What you see is what you גט. אל תספר סיפורים. יש עוד. יש עוד, יש עוד. עד כאן הקדמה הראשונה, הקדמה השנייה. הקדמה השנייה, אני רוצה שנתבונן היום באחת הקונספציות הכי גדולות של עם ישראל, בספר שמואל, בתנ"ך, ואני כבר אומר את השורה התחתונה של השיעור. מנהיגות אמיתית יכולה לצמוח אך ורק מלמטה. אבל כדי לאפשר למנהיגות לצמוח מלמטה, צריך כל מיני תנאים שהם תנאים מאפשרים. או בשפה מדוברת, לפעמים צריך שהקונספציה תתפוצץ כדי שנצליח. עכשיו אני פותח סוגריים, סוגר סוגריים, קונספציה זה לא דבר רע. כל אחד מאיתנו, כשהוא בא לבנות בית, או להחליט איפה הוא רוצה לגור, יש לו קונספט בראש. מה מתאים? אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, ובהתאם לזה הוא מחלקל את אורחות חייו. ולכן יש הרבה דוגמאות, ניתן שתי דוגמאות בתנ"ך, למשל, לקונספציות שקורסות, חלום פרעה, שבע פרות, שבע שיבולים, איך יכול להיות חלום פשוט, גם הבת הקטנה שלי, בגן שום, בת חמש, לא מבינה איך החרטומים לא עלו על זה. אוקיי? מהסיבה הפשוטה? המושג רעב, המושג בצורת, זה לא בשרגון המצרי, כי הם לא תלויים במשקעים. לא צריכים לשאול את פנחס אלפרט, כמה, זה לא מעניין. הם תלויים בגשם שיורד איפה? במרכז אפריקה, זה לא מעניין אותם, יש להם את הנילוס. ולכן, בערבית המצרית של אז, כנראה לא היה את המושג בצורת. פרשת מקץ. ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. למה הם לא הכירו אותו? כי הם לא האמינו, הרי מצרים זה חברה שעובדת על קסטות, נכון? על מעמדות. נולדת עבד, תישאר עבד לכל החיים. אז איך יכול להיות שהוא שובר את הקונספט, ומי עבד הופך להיות משנה למלך? ואפשר לדבר גם על פרשת שלח, על המרגלים, אבל נסתפק בזה. אז בואו נתחיל עם הקונספציה של ספר שמואל. ונבין למה מנהיגות צריכה לצמוח מלמטה. השאלה שמנחה אותנו זה איך מלך צומח. איך מלך גדל? ספוילר, זה לא קשור לגנטיקה. זה לא תלוי באבא שלך. ואנחנו נראה שממש בימים ההם, בזמן הזה, מבחינה מתודית, נעקוב אחרי שלוש דמויות. שלוש דמויות שכל אחת מהם יש לה קייס, שהיא הטוענת לכתר להיות המלך בישראל. כדי שזה יהיה אמפירי ככל הניתן, נסתכל על כולם בפוזיציה, בסצנת הפתיחה שלהם עם עם ישראל, ואחרי זה נראה מה ההבדלים יש לשת הדמויות. אז בוא נתחיל. נתחיל עם הדמות הראשונה של המלך בישראל. מי זו? שאול, מקור א', הדפים הם מוספרים, ככה שבקפיצות של 5, אני בטור אם אני למעלה בשורה 4, שזה השורה מעל המספר 5. שמואל א', פרק ד', רגע, תגידו, מה הקשר? הרי שמואל, שאול, פרק ד', שאול בכלל צריך להתחיל בפרק ט', אז בואו נראה. ויתמר שמואל לכל ישראל, ביצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק, מה שמכונה מלחמת אבן העזר. אני מדלג לשורה 12, האות י' מודגשת, פסוק י', וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו, ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. נסבר את האוזן, מאז 1860, שהתחילו למנות בעצם את הרוגים של יום הזיכרון, כולל פיגועי הטרור, עוד לא הגענו ל-30,000. אני חושב 27,000, משהו כזה, סדר גודל. פה ביום אחד 30,000. זה פסוק הבא י' א', וארון האלים נלקח, ושני בני אלים מתו חופני ופנחס. העם נס לאוהליו, יש פה קריסה, התפרקות טוטלית, אין אפילו קרב נסיגה מסודר, אין יותר מחנה ישראל. כל אחד עושה יוטם ובורח לאיפה שהוא יכול, ועל רקע ההתפרקות הלאומית, שימו לב פסוק י' ב', יש איזושהי דמות אחת, היא אלומת שם, פסוק י' ב', וירוץ איש בנימין במערכה, ויבוא שילו ביום ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. במדרש שמובא בהערה אחת למטה, מדרש שמואל, אומרים מי זה איש בנימין? איש בנימין זה שאול. יש רק איש אחד שלא עושה לביתו, שלא חושב בצורה פרטית אלא בצורה כללית, ואומר רגע, מה אני עושה עכשיו הביתה? אבל אלי, אבל שילו, עיר הבירה, מי יודיע, מי יעדכן, ארון האלוהים? ובניגוד לזרימה של כולם לברוח, הוא לא בורח הביתה. הוא הולך לעדכן את המלך, את הממלכה, את ההנהגה. לפי חז"ל הוא רץ לשילו, והיום מי שמכיר אפק זה בעצם 444 ו-471, ראש העין, אוגדה 99, נמצא שם, נחשונים, צומת נחשונים, אלעד, בעצם הוא רץ מצומת אפק לשילו, סדר גודל של 42 קילומטר מרתון, אבל זה בעליות, ואחרי זה הוא אומר, רגע, מה עם לוחות הברית? אז הוא חוזר חזרה, פעם בירידה, אבל גם בעליות, רואה שם את גוליאת, שבעצם היה הגיבור הפלישתי, מוציא את לוחות הברית, וכמו בפייט קלאב, עושה אחד על אחד, נדבר על זה עוד מעט, הוא חוטף בידיו את הלוחות, ועם הלוחות בורח חזרה לשילו, ומעדכן, בואו נראה מה קורה, פסוק י' ג' ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא, אני מדלג לפסוק ת' ז', ויאמר האיש אל אלי אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי. שהוא לא אומר, כולם ברחו, כולם התפרקו, אומר רק אני ברחתי. הוא לא מתכבד בקלון חבריו. ויען המבשר, פסוק י' ז', ויאמר נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בה, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, ואהרון האלוהים נלקחה. שימו לב לטקט. שאול מודע לרגישות. הוא משנה את סדר ההודעה מהקל לקשה. הפוך ממה שכתוב בפסוק י' א'. ושימו לב איך הוא מכונה פה, כבר לא איש בנימין, איך הוא מכונה פסוק י' ז'. ויען המבשר, מבשר טוב, משמיע ישועה, אחרי זה משמיע שם הפסוק הבא. איזה בשורה יש פה, למה הוא מבשר? מה טוב פה? אז הרימה מפן אומר, רגע, פה יש פה בשורה טובה. עליהם קונספציה. הם חשבו שהם ייקחו את לוחות הברית, ואם ננופף בלוחות הברית, אז זה יציל. הם כנראה לא למדו משך חוכמה, פרשת ויסה, כי תיסה, שלמה משה שובר את הלוחות? כי מולה שובר את הלוחות, בני ישראל יוזים את העגל וסוגדים ללוחות. אז האם משך חוכמה? אז משה שבר את הלוחות. כדי שלא יהיה פה שום דבר של עבודה זרה, אפילו לא לדבר מקודש. ולכן שאול מודע לזה, והוא משנה, הוא מבשר, יש פה בשורה טובה. הקונספציה של השחיתות של הכהנים, של בניו של אלי, קורסת, ועכשיו קורנת פה הדמותו של מבשר, של משהו חדש מתחיל, ומתוך האסון ויען המבשר. אני עובר למקור ב', מי הטוען לכתר הבא? שמואל ב', שמואל א', פרקים י' ג' וי' ד'. בואו נראה, פסוק ב', ויבחר לו, אנחנו בשורה 31, ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במכמס, ובער בית אל, ואלף היו עם יונתן. מי זה יונתן? מי זה? כן, אבל זה לא מה שכתוב פה. אתם קראתם ויקיפדיה, כנראה לפני, אבל זה לא מה שכתוב פה. כתוב פה יונתן, אני מניח שיונתן הוא מפקד, מפקד אוגדה, אלוף פיקוד, לא כתוב, פסוק ג', ויח יונתן את נציב פלישתים, אוקיי, יונתן מתואר כגיבור מלחמה, בפרק הבא נגלה שזה הבן של שאול, אבל כרגע זה לא כתוב פה. גם שאול בהתחלה אין שם. מי הוא? איש בנימין, המבשר. פסוק ז' ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו. יש פה פאניקה היסטרית. כולם בחרדה בעקבות חרדת המלך, כל העם חרדו אחריו, כלומר מי הראשון לפחד? המנהיג, פה כבר שאול מלך, כולם המליכו אותו. ואם שאול נשארים רק, כולם עדיפים לברוח, אם שאול נשארת ציירת של 600 חיילים, וגם להם אין חרב וחנית, ושוב פעם, יש פה עימות עם פלישתים, ההנהגה משותקת, קורסת, כמו באבן העזר, ומתוך הקריסה והפאניקה צומחת דמותו של יונתן, שמואל א' פרק י' ד', פסוק א', ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול, אוקיי, תודה, זה הבן שלך, הבן של שאול, אבל הפעם יונתן הוא יותר משאול, כי אנחנו בוא נראה בפסוק ו', הוא יוצא פה לפעולת קומנדו, הוא בנושא כליו, ויאמר יונתן אל הנער נושא כליו לך ונעברה אל מצב הערילים האלה, אולי עשה אדוני לנו, כי אין אדוני לעצור, להושיע ברב ובמעט, כמו לאבא שלו, גם ליונתן יש יכולות אתלטיות, יכולות של קומנדו, שני אנשים מול 30,000, ביטחון גדול, מטפסים שם בצורה מאוד קשה, מאחורי שם המצוקים, ושימו לב לפסוק ט'.
למה כתוב פעם אחת יונתן בלי ה' ופעם אחת?
נושא לשיעור בפני עצמו, על רגל אחת, שיש ה', זה אומר שיונתן הולך עם שם השם, והוא מחובר לדוד, שהוא בלי, אז לא. עכשיו תגיד דוד עוד לא הגיע, אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו, אז נעצור פה, על רגל אחת. בכל מקרה, יונתן לא בטוח, פסוק ח', הנה אנחנו עוברים אל האנשים והגנו עליהם, אם כה יאמרו עלינו דומו, יהיו בשקט, עד שנבוא אליכם, אז אנחנו לא נעלה. פסוק י' ואם כה אמרו עלו אלינו, כלומר אני בפילבוקס, אני במגנן שלי, אם אתה לעצור שם אני אבוא אליך, סימן שאני, יש לי ביטחון, אני אומר בואי בוא תתערב עליי, בוא לבידוק, בוא מגלומטר, אז אני זה שמפחד, וזה מה שקורה, ואז בעצם יונתן מבין ומסתער עליהם, וכל העם, פסוק ת' זין, והאירוע צופים לשאול בגבעת בנימין, והנה המון נמוג ואין חלום, ויזעק שאול בכל העם, שימו לב, פסוק כ"ג, ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל. זה לא פסוק מפרשת שבוע, אבל מבחינת עם ישראל יש פה ישועה כמו קריאת ים סוף. ולכן יונתן הוא יותר משאול, כי אצל יונתן, למרות אצל שאול, למרות הבשורה, עדיין התבוסה היא תבוסה, הפסד, וארון האלוהים ילקח. אבל יונתן הוא משנה פה את כל העסק, הוא הופך את הקערה על פיה, בעקבות הפעולה שלו, הפלישתים הוא מכניע אותם והופך את הקערה על פיה. ולכן פה יונתן הוא אפילו יותר משאול. עכשיו, בואו נסכם ונעבור לדוד. עד עכשיו דמות המנהיג צומחת על רקע מצוקה כללית, פאניקה, היסטרית, צבאית, ודווקא המנהיג מתבלט ביכולות האתלטיות שלו, בתעוזה, בראייה הכללית, והיכולת לסחוף את כולם, או בקיצור, סוג של גיבור על. מה קורה בפרק ט"ז? אנחנו עוברים פה עכשיו למקור ג'. בפרק ט"ז, אנחנו אחרי פרק ט"ו, פרק ט"ו זה הפרק שבו בעצם שמואל מתבשר ששאול מאבד את המלכות בגלל מה שקורה לו להרג את הגג, ואז ויאמר אדוני לשמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסניח ישראל ולכן מה צריך לעשות? ולכן תלך בבקשה לבית לחם ושם תמצא אחד מהבנים של ישי והוא יהיה המלך. פסוק י' א', אנחנו בשורה 93. ויאמר שמואל אל ישי, תמו הנערים, אחרי שבעצם הוא סוקר את כל הילדים של דוד, לא מתאימים, של ישי שהם לא מתאימים. ויאמר עוד שער הקטן, אבל הוא רואה צאן, אומר תביא לי אותו. פסוק י' ב', וישלח ויביאהו, והוא אדמוני מפה עיניים וטוב רואי. ויאמר אדוני קום משחהו, כי זהו. זה המלך. מה אנחנו יודעים עליו? נתחיל ככה, איך קוראים לו? לא כתוב. שוב פעם, לא יודעים איך קוראים לו. גם אצל שאול יש פה תיאור שהוא גבוה קומה, הוא נכבה על הכלים, פה הדגש הוא על היופי. רק בפסוק הבא, פסוק י' ג', ועיקר שמואל את קרן שמן והמשך אותו בקרב אחיו, ותצלח, הוא אחד אדוני אל דוד. תכירו, זה דוד. זה השם שלו. דוד הוא המלך הנמשך. מי יודע שהוא מלך? דוד יודע. מי עוד יודע? שמואל יודע, אבא שלו, מי עוד יודע? האחים שלו, ומי עוד יודע? הקדוש ברוך הוא. פרט חשוב, אוקיי? בסדר, סחתם, קיבלת את המינוי, אתה מלך ישראל. ולך תשטוף כלים, הכבשים מחכים. איך אני יודע? כי במקור הבא, פרק י' ז', יוצאים למלחמה, וכולם מצאים להילחם, ומה דוד? דוד המלך. לא, אבל מי שמור על הכלים? מי יפה מטבחים שמירות? אז מה זה אומר? לא פשוט. שמואל א', פרק י' ז', פסוק א', ויאספו פלישתים את מחנה למלחמה, ויאספו סוחו, עמק האלה. פסוק ח', יש פה, נדלג על כל התיאורים הבומבסטיים והגלוריפיקציה שעושים פה לגוליאת, פסוק ח' ויעמוד לגוליית ויקרא על מערכות ישראל ויאמר להם למה תצאו לערוך מלחמה? חבל פה על כל הסדק, המשאבים, הלוגיסטיקה, בואו נצמצם. הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול, ברו לכם איש וירד אליי. נתוני פתיחה על המערכה, שוב פעם, קריסה טוטלית של עם ישראל. יש פה שיתוק מערכות משווע. ברו לכם איש, אומר רש"י, מי זה איש? זוכרים בפרק ד' איך שהוא נקרא? איש בנימין. כלומר גוליית רוצה לשחזר את הפייט קלאב שהיה לו, את הסוג של ה-UFC שהיה לו מקודם, הוא רוצה לשחזר, אבל עכשיו צוחק מי שצוחק אחרון. אם יוכל להילחם איתי ויקני, סבבה, אנחנו יהיו עבדים, ואם לא אתם תהיו עבדים. פסוק י' א', וישמע שאול, וכל ישראל לדברי הפלישתי האלה, ויחתו וירמו מאוד. שוב פעם, קריסה טוטלית. שאול, מה אתה מפחד? כבר היית בסיטואציה אחרי שני מרתונים. כמו בטירונות, איך בוחנים את הנתוני כלייה שלך? ירי אחרי מאמץ. מה? נכון, בטירונות לא עשינו את זה. האם גם? לא, אבל יכול להיות שאבא היה בתנחנים, זה היה אחרת. אבל בקוץ יהיה לכם מאמץ. זה לא חוכמה. אז מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? יונתן? אבא שלך, אבל אתה הוכחת את עצמך מול 30,000. אחרי שטיפסת טיפוס בזווית ככה. מה אתם מפחדים? אבל זו סיטואציה מוכרת. כשהפרנס שבור, אז העם שבור, ואני לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת, אבל לפי הפסוקים, וישמע שאול, הוא הראשון שמפחד, ובעקבותיו כולם מפחדים. אני מדלג לפסוק תדבר, ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צון אביו ואת לחם. את לחם. פסוק תזיין. ויגש הפלישתי השכם והרב והתעצב 40 יום. יש פה סיטואציה מוזרה. הנהגה היסטרית, הנהגה משותקת כבר 40 יום, זה מחלחל מההנהגה משאול עד אחרון הלוחמים. עכשיו אני לא מבין, למדנו ספר שופטים. שבט בנימין, יש לכם 600 קלעים, שיודעים שלא מחתים את השערה, בארטילריה דאז, עם חץ וקשת, נכון? אתם יכולים לפגוע לו בול בפוני, מה הבעיה? לא, אפשר לשלוח את שאול, או את יונתן, שיאגף, יבוא מאחורי, ילחיץ שם עם מסוקים, מאחורי הליטניה ויבוא, לא, האויב אמר שאפשר רק ככה, ואנחנו חייבים להתיישר לפי מה שהאויב החליט. אבל, ברוך השם שאתה בית לחם, ובבית לחם יש רוח אחרת, פסוק י' זין, ויאמר ישי לדוד, בנו, קח נא לאחיך יפת הכלי הזה, ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך, פסוק י' ח', ואת עשרת חריצי חלב האלה תביא לשרה א', ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארבעתם תיקח. שרה א', אומר רש"י זה יונתן, שימו לב לסדר, קודם כל, תביא לשרה א', אחרי זה תדאג למשפחה שלך עם כל הצ'וקולוקים בשטחי כינוס. קודם כל כבוד למערכה הפיקודית. ואחרי זה תדאג למשפחה. את ארובתם תיקח, רואים חזל, מה זה ארובתם? גט. כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט לאשתו. כי אתה עכשיו חייל, תתמסר למערכה. שדוד יהיה רמטכ"ל, הוא ימסד את זה כנועל. ולכן צו השעה זה מערכה לאומית, אל תתעסק במשפחה, תביא להם את הגט. שיחשבו עכשיו איך מצילים את עם ישראל. אני מדלג ל... פסוק כף ג' ישורה 144 והוא מדבר עמה והנה שבביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגת יש פה קריא וכתיב ממערות ממערבות וממערכות פלישתים חזל במדרש גם מסכת סנהדרין דורשים שזה לא סתם מערכות פלישתים מי זה גוליית? גוליית הוא הבן של עורפה עורפה זה לא השם האמיתי שלה היא נקראת כי בעצם נפנתה עורף לחמותה ואז מרוב תסכולה היא לא חוזרת למואב, אלא יורדת לאשקלון, מערב, הלא מזרחה, ושם היא שוכבת עם 100 פלישתים ועם כלב לפי תוסת בלילה אחד, ונוצר גוליאת שיש לו כוח אנושי של 100 גברים וכלב. תזכרו, אומר, הכלב אנוכי, ככה דורשים חזל. פסוק כף ד' וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו ויראו מאוד, ופה בתזמון מושלם יש התפתחות מרתקת. במהלך 40 הימים, זה לא נכון מה שאמרתי שלא עשו כלום וההנהגה הייתה משותקת. כנראה שהיה כינוסים בקריה, והיה אספות במלל, בקריית הממשלה, ושלחו את השגריר בוושינגטון, ועשו דיונים ודיבורים, ואחרי 40 יום, ממיטב היועצים, והאסטרטגים, והקמפיינרים, וכל מעצבי דעת הקהל, והמומחי התוכן לאלף, בית, גימל ודלת, סוף סוף הקבינט עולה על פטנט. יש לו פתרון, יש לו רעיון, ומגבשים פקודת יום חדשה, שמי שומד את איש ישראל, כנראה סוג של דובר צהל, פסוק קפה, 149, ויומר איש ישראל, כן, כנראה בלייב בשעה 8, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה, והיה האיש אשר יקנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. קודם כל, האיש העולה הזה, תראו איזה האדרה של האויב, אם תראו איזה כוחות יש לו, איזה יכולות, הרי בפסוק הבא כבר דוד יפוצץ את הבלון, מה יקרא לו? הפלישתי, הלז, הערל. ומה הבשורה של דובר צהר? מה הבשורה הגדולה של איש ישראל? נגיד במילים שלי, כסף, אישה ומעמד. זה הפתרון, כסף, אישה ומעמד. הייתי מצפה, שמה ישראל, אל תירא ואל תחת, כן, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, או אפילו, אפילו מה שעשינו בתשח, מה שעשינו ב... כן, איך תזכור, 40 שנה, אבל משהו. ומה? כלום. המסקנה של המומחים אחרי 40 יום זה, תראו, הדור שלנו כבר לא דור ה-X, לא ה-Y, לא ה-Z, נראה לי שאין אותיות אחר כך, אוקיי? אבל אין מה לעשות, זה רדוד, זה נמוכים, הם באייפון כל הזמן, זה לא מעניין אותם ירי אחרי מאמץ, אז דבר איתם על כסף, או, זה מעניין, דבר איתם על אישה, ודבר איתם על מעמד, זה מה שמדבר עליהם, זה מה שאולי, אולי יניע אותם. אידיאלים, עם ישראל, נצח ישראל, ארדוף אוהב והשיגם, זה לא השפה, זה היה נכון פעם, זה לא עכשיו. שאול ויונתן וכל ההנהגה פשוט לא מאמינים בעם שלהם. ולכן הם מנסים לדבר בשפה של העם. ועכשיו שדוד שומע את זה הוא קולט. עכשיו הוא מבין בדיוק מה הבעיה. יש פה מנהיגות חרדתית, פרנואידית, שמנסה לרצות את העם אם אני אעלה לתביעות הנמוכות שלו. עכשיו לדוד יש 3 דפאות. דפא, דרך פעולה אפשרית. מה הדפא האפשרית? דוד הוא קלע מומחה. איך אני יודע? כי קראתי בוויקיפדיה, אוקיי? הוא קלע מומחה. הוא יכול לפגוע לו בול בפוני, מה הבעיה? תעלה על איזשהו בולדר, תן לו בול בפוני מהעורף, ולמה דוד לא עושה את זה? למה לא? מה? אבל הוא גם מדייק. שם ציין לייזר ופוגע. אין שום בעיה. תחשור. דוד מבין שאם הוא הורג את גוליית, לא פתרתי את הבעיה. למה? גוליית, נכון. מה שרינה אומרת, גוליית הוא לא הבעיה. גוליית הוא לא הבעיה. מה הבעיה? גם פלישתים זה לא הבעיה. הבעיה זה עם ישראל. הפרנויה, עם ישראל, ההנהגה שלו. הרגת את גוליית, לא פתרת את הבעיה. טוב. עכשיו דוד יודע שההנהגה לא יכולה להושיע, נגיד זה בשקט, כי ההנהגה היא לא באמת ההנהגה. מי באמת המנהיג? דוד! אז מה הפלא ששאול בפאניקה? כי הוא כבר לא המלך. אז מה הבעיה דוד? דפה ב', דפה א' נשללה, בסדר? לא משנה, אבל דוד יודע. אז דוד, מה הבעיה? תיקח כיסא, תגיד, מורה ורבו איסאי, אני המלך, נביא שכובש נבואתו, חייב מיטה, לא מאמינים לי, תשאלו את שמואל. שמואל הוא נאמן על כולם, תשאלו את שמואל, הוא יגיד לכם שאני המלך, עכשיו קדימה יסתער ואנחנו נצח. למה דוד לא עושה את זה?
כבוד
לשאול. לאורך כל הספר, דוד רואה בשאול משיח השם. בעין גדי שם במערה הוא לא יהרוג אותו, בגבעת החכילה בפרק כ"ד הוא לא יהרוג אותו. כי לא מכוננים מלכות על חשבון הזולת. להגיד הוא אפס, לכן תבחרו בי. תבחרו בי, תבחרו בי, אל תדבר על אחרים. זה מה שנקרא קמפיין חיובי, זה לא הסגולה לנצח בבחירות. גם אחרי שקיבלת מינוי, כתב מינוי חתום משבוע לנביא. ודוד בוחר בדפה ג' שלהלן תיקרא הדפן, דרך פעולה הנבחרת. למה? דוד מבין שאין מה לדבר עם שאול. מה צריך? צריך מנהיגות שצומחת מלמטה. כי הבעיה היא לא הפלישתי, הבעיה זה העם. ועם, מה לעשות? בטח שמדובר בעם ישראל, עם לא מחליפים. עם לא מחליפים, אלא עם מרוממים. וזה עומק הקונספציה. כי שאול ויונתן אמרו, טוב, חייבים מישהו שהוא גיבור על. כמו שאול פעם, כמו יונתן פעם, כמו שהגוליית, הפלישתי רוצה. ולכן בשונה מהם שימו לב לטקטיקה של דוד. הוא מתחיל לפעול מלמטה. פסוק הוו. תראו איך הוא מפוצץ את הקונספציה. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי עליו והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הראל הזה לכי חרף מלכות אלוהים חיים? לכאורה הוא מתחיל, תגידו, כמה כסף? וזה בדולרים? וזה מרב או מרב או מיכל, כאילו, כי דווקא אני יותר מוטל, הוא מתחיל לדבר איתם בשפה של המסייעת, ברובעית, שם בחרב ובפלוגה, במילואים, כמה, וזה בשוטף פלוס 60, כמה מקבלים? אבל על הדרך משחיל את המסר, כי מי זה החוצפן הזה? כי הסיר חרפה, מי חרף מערכות אלוהים חיים? הוא מחדיר את המסר ש... הוא קודם כל מפוצץ את הקונספציה שסוגדת לפלישתי הערל הזה. ועל הדבר אומר, טוב, כמה, ככה וככה קויה וקויה כנו, וככה הוא עובר מחבורה לחבורה לחבורה לחבורה, מהרובעית למסייעת, לוותיקה, למ"א, לפלטק, לפלחץ, למי שצריך, למפ"ם, עובר על כל החברים של הגדוד, מפקד חטיבה, מגיע למפקדי אוגדה, עד שפסוק למד א', וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול ויקחהו. הוא פועל מלמטה, חוגי בית, טק, 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 ופתאום זה מגיע לשאול. פסוק למד ח', וילבש שאול לדוד מדע ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון. שאול עדיין עמוק עמוק בקונספציה. בוא נלחם ביריב לפי הכללים שהוא קבע. מה, נבוא מהים לשתי ונפתיע אותו בשיפה? מה, כן? פעולה מוסקת מצפון לליטני ואז נפתיע אותם את החיזבאללה? לא, 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 הוא קבע ככה, יש רק נתיבי חדירה, רק לא. שאול עדיין לא זורם עם העובדה שהקונספציה קורסת. ודוד בתגובה אמר לו, תקשיב, אני לא יכול. אני לא יכול להילחם ככה. פסוק מהם, ויקח מקלו בידו ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל וישם אותם בכלי הרועים אשר לו ובילקוט וקלו בידו ויגש אל הפלישתי. הוא לוקח מקל כדי שגולת יחשוב שיש פה מישהו כמוהו שבא לעשות קרב פנים אל פנים. בשפה שם הוא שם כפות אגרוף, אוקיי? אבל את אבני הקלע איפה הוא מחביא? בילקוט מאחורה שגולת לא יראה. לפי בעל העקדה, באותם רגעים שדוד צועד לקראת גוליית, הוא מחבר את מזמור כ"ז בתהילים. שאנחנו אומרים, אשכנזי מאלף אלול עד שמחת תורה, כן, מנהג הספרדים נגיד את זה כל יום אחרי עלינו שבח, אם תחנה עליי מחנה, לא ירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. פסוק מ"א, וילך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נוסע תינה לפניו. גוליית ניגש לאט לאט, למה? הוא כבד, הוא מגושם, חסר גמישות. וזה נקודת התורפה של דוד מול, של גוליית מול דוד. פסוק מ"ג, ואומר פלישתי אל דוד, הכלב אנוכי, מה דוד אומר לו? האמת היא גנטית, כן. כי אתה בא אליי במקלות? פסוק מ"ד, ואומר הפלישתי אל דוד, לך אליי, ואתנעת בשרך לעוף השמיים. המצב של דוד מעצבן את גוליית ומאבד השתנות. איך אני יודע? תחזרו לעמוד הראשון לשורה 59. מה יונתן אומר בשורה 59? ואם כה יאמרו עלו עלינו, אם יגידו בוא אליי, סימן שהם מפחדים. אז מה גוליית אומר? יש לך בחור פה 1.70 מטר בכלום 50 קילו, ואתה, קרים אבדול ג'בר, גם לרוחב, מה? הוא מפחד. איך אני יודע שעוד הוא מפחד? שימו לב, אתנעת בשרך לעוף השמיים. זה מעצבן אותו. כה נערך לקרב מול שאול, בחור צ'ופצ'יק ג'ינג'י, בהמת השדה, במחילה, בהמת השדה אוכלת עשב. הייתי ברפת כמה שנים, לא אוכלים בשר, יש שיניים רק בצד אחד. כדי שיהיה, צריך, נכון? גם למעלה, לשים תחתונה. ושהוא אומר את בשרך לבהמת השדה, בהמת השדה לא אוכלת בשר. אולי תלחך לו את הבלורית, אבל לא מעבר לזה. ואז דוד פותח בנאום, ממהי. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם עיני צבאות, למחות ישראל, אשר חרפת. היום הזה סגרך אדוני בידי, והקיתיך וכו' וכו', פסוק במזין, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. דוד, מה אתה מעביר עכשיו שיעור כללי, שיחה לפני תקיעות או לפני נעילה לגוליית? הוא גוי. זה לא מעניין. אז מה התשובה? דוד לא מדבר על גוליית, כמו שאלי אומר. הוא מדבר לעם ישראל, כי גוליית לא מעניין אותו. גוליית הוא טריגר. גוליית לא מעוניין לדעת אם זה הנהגת הייחוד או הנהגת המשפט של הרמח"ל, אם זה חסד או דין. זה לא מעניין אותו, כי הוא גוליית הפלישתי. ולכן דוד אומר, רגע, מדובר פה בקרב רוחני. כל הסיבוכים הגשמיים שאנחנו רואים פה עכשיו במציאות, זה בעצם שיקוף למצב הרוחני, זה שיקוף לבלבול. ולכן כשדוד מדבר על גוליית, האחרון שהוא מדבר אליו בעצם זה גוליית, הוא מדבר אל עם ישראל. ואז באמת שזה קרב רוחני בין דוד לגוליית, אז זה לא קרב, זה לא כוחות. כי דוד הוא בן ישי, מאותם ארבעה אנשים שמעולם לא חטאו לפי חז"ל, הוא מלך ישראל. וגוליית, אמרנו, 100 פלישתים וכלב. ואתם יודעים מה קורה בהמשך, קולע לו בול בפוני, למרות השריון קסקסים, אני מדלג לפסוק נ"ה. וכראות שאול לדוד לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. הגמרא ביבמות אומרת ש... סיפור מזעזע, שבזמן ששאול מבין, רגע, רגע, זה הולך להיות החתן שלי, אז הם מתחילים להתווכח, אומרים לו, עד שאתה שואל אותו מי זה, תשאל אם בכלל יהודי. אתה סומך על הגיור של נתיב או שאתה לא סומך? רגע, הסבתא רבא שלו היא בכלל, בשקט אבל היא מואביה, נספרון זה רב, ופה ושם, ולא בטוח וזה, ו... הוא הושיע את ישראל? במקום להרים אותו על כיסא לו כל הכבוד, טוב, רגע, אולי הוא לא קשה בכלל לבוא בקהל. כמה הנהגה לא באירוע. פסוק נ"ח. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. ופה גם דוד, שהוא מלך ישראל, שומר על ענווה. בוא נתחיל לסכם. דוד הוא מלך ישראל, והוא לא סתם, הוא מלך ישראל חי וקיים, כי דוד מבין שהוא לא האיש, הוא לא האירוע. האירוע זה עם ישראל. גם לשאול וגם ליונתן יש גבורה אילאית, יכולת אתלטית, חיילי קומנדו מהסוג אייליסט, הכי טובים שיש, אבל אין להם אמונה בעם שלהם. ואם אתה לא מחובר לעם, אתה לא מנהיג. יש סיפור חביב עליי, שפעם בא חסיד פרמישלן, שוטה, השיקור, לרמי הגדול בפרמישלן, לפני 250 שנה. אמר לו, רבנו, התבלבלת, אני הרבה. אמר לו, מה, מניין לך? הוא אומר, אליהו הנביא בא לי בחלום, ואמר לי שאני הרבה ולא אתה. אז רמי"ר התחיל לצחוק, אבל למה אתה צוחק? הוא אומר, אם אליהו הנביא רוצה שאתה תהיה הרבה, אז צריך לבוא בחלום ל-30 אלף חסידים. אם הוא בא רק אליך, אז אני לא מוטרד. הכל בסדר. מה אמר לו הרבה? אני לא החלטתי שאני רבה. יש 30 אלף חסידים ששמו אותי רבה. הם החליטו, זה בא מהעם. זה לא אני החלטתי. וזה הסיפור של דוד. יונתן ושאול לא מאמינים בעם שלהם. דוד, ולכן, הוא מלך ישראל. בהרבה מובנים, גם בשנים האחרונות, כל השיח הפך לשיח בדור שלנו פוליטיה, אני לא יודע עכשיו פוליטיקה, מדבר שיעור בתנך, הפך לשיח פרסונלי, כבר אין ימין בשמאל, מה יש? כן ביבי, לא ביבי. שמים דגש על פרסונה ולא על מהות, אבל עם ישראל הוא הרבה יותר, ואני לא אומר בכלל מה דעתי אישית, כי זה לא משנה. עם ישראל הוא הרבה יותר מזה, הוא הרבה 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 יותר מזה. ולכן דוד מצד מר, אני דוד בן ישי, אני באתי מהשוחות, אני באתי מבית לחם, אני רואה צון, אני לא הוצנחתי לפה כי אבא שלי היה המלך. אני צמחתי, אני גדלתי לזה. ולכן דוד הוא מלך ישראל והוא חי וקיים. ולכן אני אגיד פה שקונספציה קורסת זה כואב וקשה, אבל זו הזדמנות. שומרים בעידה שלי, enough is enough, יש גבול. ושקונספציה כבר זה אומר שמה שהיה לא יכול להיות יותר שוב פעם. צריך משהו אחר, יותר טוב, משהו שהוא צומח מלמטה ומחובר לעם ישראל. ופה אני אחרוג מבקשתו של מוטי, שביקש שיעור על מנהיגות בתנך, ואני כן רוצה לסכם לעוד דמותו של אייל. לא סתם בחרתי לעסוק בדוד, כי בשנתיים האחרונות שאני הולך עם אייל מדי יום, זה מתחבר לי מאוד לדמותו של דוד המלך דווקא. אחת הדילמות אצל חבר'ה מוכשרים כמו אייל, שמעסיקה רבים ואין לי ספק, גם אני הייתי פה בחברה יבט, שעות של דיונים וחפירות ופעולות ולילות שבת, יחדתי אותו גדודים. ומי שמתגייס יודע, יחידה מובחרת, פעולות הקומנדו, מה שצריך, או ללכת לגדודים, איפה שכל העמך. כל העמך על כל המשתמע. הרוב מנסים חד משמעית להגיע ליחתיות, לסיירת, לפלחן, לפלחיק, לעורב, ליחידות המובחרות, יש פה לא מעט במושב שאתם מכירים שעושים את זה. ודווקא אייל היה חריג שהוא לכתחילה רצה לגדודים, ואני מכיר פה דברים מהספר שקיבלתי ממשיר ומוטי, אחד משניים, לזכרו של אהובנו אייל, זה החלק הצבאי. אצלי זה בספרייה של הספרי קודש, זה לא בספרייה של הספרי חול, ספר ממורכר ועם מלא סימניות, כאן אני קורא בכל הזמן. כשהתחלתי להכין את השיעור, יש פה שני עמודים, רואים את הסימונים שלי, של בחור שאני לא מכיר, תומר אשר, או אשר, ממיתר, ואני אקרא לסיום את הדברים שהוא כותב. שמי תומר אשר, אני בן 23, כמה בן 25, גר במיתר, אני וטוויטו התגייסנו אחד לצבא. אני עושה את זה גם כי הדבר הראשון שעולה לי כשאני נזכר בטוויטו זה החיוך שלו. החיוך שתמיד היה מרוח לו על הפנים מאוזן לאוזן. חיוך שתמיד מסמל שלא משנה מה, הכל בסדר. זה לא משנה אם זה בתחילת מסע, כשכולם חוששים ולא יודעים למה לצפות, אם זה תוך כדי הליכה בלילה ארוך שאין לו סוף ואין לך מושג אם אתה צריך לסיים אותו. כשאתה מרגיש שבור, בקושי הולך, וטוויטו שהיה מתנדב בנוסף גם להמיס עליו בלנוקה, ובעיקר בסוף כשנגמר הקושי וטוויטו היה מחייך חיוך גדול, החיוך הזה שהיה הכוח והדלק להמשיך, סוג של משכך כאבים שלנו, שנתן לכולם תקווה גם כשהיה הכי קשה, תמיד חייך והדביק את כולם בחיוך שלו. ממשיך תומר ואומר, באופן אישי טוויטו שימש עבורי סוג של עוגן, להבדיל ממני, הוא ידע שהוא רוצה להגיע לצנחנים, לגדודים. הוא חשב שבמקום הזה הוא יוכל להשפיע בצורה מיטבית, להיות מפקד, לפקד ומשם לתרום ולהתפתח. להבדיל ממנו, אני רציתי להגיע לסיירת, וכשלא עברתי את המיונים, הגעתי לגדודים, הייתי מבואס מאוד, והיה לי קשה להתחבר לחברים במחלקה בגדוד. התמזל מזלי ושם אותי במחלקה עם טוויטו. להבדיל ממני, טוויטו בחר לקחת כל דבר כשיעור. מה אפשר ללמוד להמשך? אני זוכר אותנו יושבים ומדברים אחרי שבוע סדאות. אמרתי לו שאני בתחושה לא כל כך טובה כלפי החבר'ה. הרגשתי שאני עושה הרבה ושלא עזרו מספיק במשימות שהפילו עלינו. אני לא הרבה לשתף את החברים במה שאני מרגיש, אבל טוויטו תמיד נתן לי הרגשה שהוא שם בשבילי. מוכן להקשיב. ובעיניים שלו הבנתי שהוא מבין למה אני מדבר, ומה מפריע אליי. אבל אז הוא אמר לי. אשר, עם הגישה הזאת, עם התסכול שאתה צובר, אתה רק מקשה על עצמך. אתה חייב להתחיל להסתכל על הדבר הזה כהזדמנות. זה שאתה מצליח לתת יותר מעצמך או לקחת יותר על עצמך, תעשה את זה ממקום אמיתי של עזרה לאנשים, ותדע שעמוק בפנים הם מעריכים את זה. אם תעשה דברים, אבל תתמרמר שאחרים לא עושים, אתה רק תסבול פה ותרחיק את האנשים ממך. תנסה לשנות גישה, ואם אתה מרגיש שזה לא עובד, פשוט תפסיק. גם לדוד המלך היו את כל הסיבות בעולם להיות ממורמר. הוא המלך. הוא ננשח על ידי שמואל, וזורקים אותו איפה? לשמירות מטבחים על הכבשים. ושהוא מגיע למלחמה, אחי הוא אומר לו, מה אתה עושה פה אקשן? מה אתה עושה פה? הולך מפה. שאח שלו יודע שהוא המלך. והורים, תלך עם שריון ועם כובע, והוא מבין שהוא יש לו פתרון להכל, אבל הוא לא רוצה לצאת נגד כולם, נגד החבר במחלקה והגדוד. וגם כשהוא מכריע את גוליאת, אומרים לו, נחכה שהרבנות הראשית תאשר את היוחסין שלך, כי יכול להיות אתה בכלל, אתה לא משלנו בכלל. אבל איך אומר פה אייל? אתה חייב להתחיל להסתכל על הדבר הזה כהזדמנות. אני ממשיך בדבריו, 265. באותו רגע אומר תומר, הרגשתי קצת רע עם עצמי. טוויטו הבין בדיוק מה אני מרגיש, רק שהוא בחר לנתב את הדברים באופן חיובי. נתינה זו זכות, וככה הוא התנהג. עם הנתינה האינסופית שלו, עם החיוך. זה הטוויטו עבורי, החבר שידע להסתכל תמיד על הדברים בצורה בוגרת יותר, שלמה וחיובית. הוא לא נתן למערכת להשפיע על החשיבה החיובית שלו, על היצירתיות. תמיד מצא דרך להביא את עצמו לידי ביטוי ולא לוותר על הערכים הפנימיים שהובילו אותו. אז כאמור, אנחנו כבר שנתיים אחרי המבול, וכולי תקווה שנלמד מאייל, איך אומר פה, לנתב את הדברים באופן חיובי. וכמו דוד המלך וכמו אייל, להבין שפתרונות סומכים מלמטה. אל תבנו לדרגים הגבוהים. לא מתוך ייאוש, אלא מתוך אמת. אתם רוצים לשנות, תקומו, תשנו ותעשו. וזה השיטה של דוד המלך, זה השיטה של אייל. וכולי תקווה שבאמת מתוך כך נזכה כולנו לחיים של שלום, של טובה, של ברכה, גם באוכלים גם בגשמיות. רבי חנניה בן הקשי היה אומר, בחור זקות ולמדת מה אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.